שלום ובוקר טוב לכם מאזיני רדיו גלי ישראל, אנחנו שוב כאן ביחד איתכם בדף היומי, והדף היומי היום הוא במסכת בבא קמא בדף ק"ה, ואנחנו מתחילים את הלימוד בדף ק"ד עמוד ב', כ-5 שורות מסוף העמוד. אבל קודם אולי נסכם ונבהיר איכן אנחנו עומדים. מצינו שהגמרא הביאה בעמוד הקודם, או בעמוד הזה שבעצם אנחנו בתוכו, הביאה סתירה בין שתי ברייתות בשאלה מהו הדין, האם כאשר האב גזל והבן הוא היורש, האם האב צריך, הבן סליחה, צריך לשלם חומש על מה שאביו גזל? כיוון שבברייתא אחת מצאנו כן, לעומת זאת מצאנו ברייתא שאומרת לא. על כך תרץ רב נחמן ואמר שזו לא קושייה. למה? הברייתא הזאת שאומרת שחייב, היורשים חייבים לשלם חומש, זה כשהודה האב הגזלן לפני שהוא נפטר, הודה, היה חיוב, הבנים יורשים את החיוב. כאן, כמו בברייתא שפותרת את היורשים, מדובר שלא הודה, וממילא באופן כזה לא חל החיוב של חומש על היורשים. וכאן אנחנו מתחילים בפשגמאות, אלא מי לא הודה. אז עכשיו ממשיכה הגמרא לאור דברי רב נחמן, אלא מי לא הודה, זאת אומרת כאשר כתוב לא הודה מה שרב נחמן אומר, אין? אז מה הכוונה? הכוונה היא אומרת הגמרא, לא הודה אביו והודה בנו, זאת אומרת האבא לא הודה ולכן הבן לא חייב בחומש, אבל הבן הודה ולכן הוא חייב בקרן. אז אומרת הגמרא, אם ככה נתחייב בנו חומש השבוע עדידי, זאת אומרת מילא אתה אומר אני לא, הבן לא חייב על מה של האבא, אבל שחייב על עצמו, הלא הוא עצמו נשבע, אז ממילא למה שלא יתחייב חומש? הלא גם אם אדם לא מתחייב חומש בגלל אבא שלו, אבל הוא החזיק ברשותו ממון של הנגזל, הוא כפר בו, הוא נשבע, אז מצד עצמו הוא צריך לשלם חומש. אומרת הגמרא, אמרי באין גזילה קיימת, זאת אומרת מדובר דווקא במקרה מתי הבן פטור מחומש, דווקא שבזמן הכפירה החפץ כבר לא היה קיים, ומלך חיוב של הבן להשיב את הגזלה הוא דווקא בחפץ גזול, אבל אין לו חיוב לשלם דמים אם החפץ לא קיים, לכן במקרה כזה הוא לא חייב על החומש. אומרת הגמרא, היא באין הגזלה קיימת אפילו קרן עמי לא ישלם, שהיורש לא ישלם אפילו את הקרן לגזלת אביו, אילו הברייתא פותרת מחומש אבל מחייבת על קרן. אומרת הגמרא, לא צריכה, זאת אומרת פה מדובר במקרה דאיקה אחריות נכסים, זאת אומרת מדובר שיש בירושה נכסים שיש בהם אחריות, דהיינו קרקע, וממילא קרקע משועבדת לנגזל כבר מחיי האב. אומרת הגמרא, וכי איקה אחריות נכסים היבי, מה זה משנה? הלא מיל ועל פה היא, החיוב הזה לשלם את דמי הגזלה הוא לא כתוב בשטר, אז הוא חוב בעל פה, הוא מיל ועל פה אינו גובה לא מן היורשים ולא מן הכוחות, אז למה שישלמו על הכוחות? אומרת הגמרא, אמרי בעמד בדין, זאת אומרת האב עמד בדין על הגזלה עוד לפני שהוא נפטר וחייבו אותו, ומלא פסק הדין מחייב אותו בהשבת הגזלה כאילו זה כתוב בשטר. אומרת הגמרא, רגע, היא בעמד בדין, אם מדובר במקרה שעמד בדין אפילו חומש נמי, הרי היה בידו ממון גמור של חברו והוא כפר בו והוא נשבע והוא הודה, אז גם אם הבן לא מתחייב חומש בגלל שבועת אביו, אבל הוא מתחייב בגלל שבועת עצמו. אומרת הגמרא, אמר רב הונא ברי דרב ישוע, באמת מדובר שהבן ירש קרקעות שמשועבדות לנגזל, והוא חייב לשלם את הקרן. למה הוא לא משלם חומש? לפי שאין משלמים חומש על כפירת שעבוד קרקעות. אין חיוב חומש באדם שכפר על שעבוד קרקע, כיוון שהחיוב של חומש הוא בגלל שבועה, אין תורת שבועות, אין שבועות ממון לגבי קרקעות, אז ממילא אין דין כפירה. הגמרא מביאה תירוץ אחר איך ליישב את הברייתא. אומרת הגמרא, רבא אמר, באמת מדובר שהגזילה קיימת, ולכן זאת הסיבה שהיורש צריך להביא את הקרן, את הקרן. אלא מאי, הכה במאי עסקינן, כגון שהייתה דיסקיה, היה מין שק אור של אביו שהגזלה הייתה בתוכה והייתה מופקדת ביד אחרים, אז הבן בכלל לא ידע שיש לו גזירה שנפלה בירושה. הוא אומר לקרן, משלם, חייב להחזיר, דהייתי, זה נמצא ברשותו, אבל חומש לא משלם, דכי אשתה בה וקושתה אישה בה. שהוא נשבע, הוא נשבע באמת, כי הוא חשב, דלא ידע, דלא אבי ידע, הוא לא ידע שהחפץ גזול ברשותו, ולכן לא חייבים על שבועה כזאת משום שבועת שקר. ממשיכה הגמרא, מביאה דברי המשנה, שבה ראינו שאם נותר חוץ מפחות משווה פרוטה בקרן, לא צריך ללכת אחרי הגזלן. בא הרב פאפה ומקביל את הדין הזה, אמר הרב פאפה, לא שנו, אלא שאין הגזלה קיימת. זאת אומרת, הגזלה הלכה לאיבוד, עכשיו יש רק חיוב תשלומים. אז במקרה כזה, הוא חייב גם את החומש. אבל גזילה קיימת, זאת אומרת, בזמן שהגזילה קיימת ונמצאת, צריך ללך אחריו. אז הוא צריך ללכת למרות שהוא לא שווה פרוטה. למה? הוא אומר, חיישין על שמה תייקר. היום זה לא שווה פרוטה? אולי מחר זה יתייקר ויהיה שווה פרוטה. ומה זאת? איקה דאמרי, יש אומרים, אמר רב פאפה. זה לא משנה. לא שנה גזילה קיימת, ולא שנה שאין גזילה קיימת. אינו צריך ללכת אחריו. למה? לשם את יקר לו חיישינם. כיוון שכרגע זה לא שווה פרוטה. זה לא שווה פרוטה. אני אינני חושש, הוא מתחיל לעשות חששות. אולי מחרותיים זה יהיה שווה פרוטה. ממשיכה הגמרא ומביאה כמה דינים שאמר רבא. אמר רבא, גזל שלוש אגודות בשלוש פרוטות, למור שלוש אגודות שהן שוות שלוש פרוטות. והוזלו, ועמדו על שתיים, שתי פרוטות. אז מלא כל אחד שווה פחות משווה פרוטה. אף אם החזיר לו שתיים, עכשיו תגיד, רגע, מה זה השלישית? שלישית זה פחות משווה פרוטה. חייב להחזיר לו אגודה אחת. כן? כיוון שכשנגזלה הייתה שווה פרוטה, חייב עכשיו להחזיר. ותנא תונה. אומרת לה, התנה שלנו ראיה לדבר. למה? גזל חמץ ועבר עליו הפסח. אומר לו, בא הגזלן, אומר לה, נגזל הרי שלך לפניך, למרות שעכשיו זה לא שווה כלום. אומרת הגמרא, תמה דהיתי בעיני, דווקא בגלל שחפץ הגזילה פה, החמץ, קיים בעיניו. הלהיתי בעיני, אם הוא נאבד, אם הוא נשתנה, אף על גב דעשת עליו ממונה, למרות שעכשיו זה לא נחשב ממון, כיוון דמעיקר הממון הוא, בא יש לומה, צריך הגזלן לשלם, הוא ממלאה חנמי. אף על גב דעשת לא שווה פרוטה, כיוון דמעיקר אבא שווה פרוטה, לכן בא יש לומה. זה נחשב, כאילו גם עכשיו זה שווה פרוטה. ממשיך רבא ושואל, באי רבא, גזל שתי אגודות בפרוטה, כל אגודה שווה חצי פרוטה, והחזיר אחת מהם, מהו? מי אמרינן, אשתה לי כגזילה? זאת אומרת, לא, גזילה זה שווה פרוטה, לא נותר בידו שווה פרוטה. או דילמה, הלו הדר גזילה דה וגבי, עדיין לא השיב את הגזילה, וממילא הוא לא יצא ידי חובת השבת עד שיחזיר את שתיהן. אומרת הגמרא, הדר פשטה, גזלה אין כאן, השווה אין כאן. שואלת הגמרא, רגע, היא גזלה אין כאן, השווה יש כאן. אלא אומרת הגמרא, הכי כמה, אף על פי שגזלה אין כאן, כיוון שלא נותר עכשיו ברשותו של הגזלן שווה פרוטה, מצוות השווה אין כאן. זאת אומרת, הוא לא קיים עדיין את מצוות ההשבה עד אשר הוא משיב את הכל. ממשיכה הגמרא, מביאה שאלה נוספת דומה, אבל היא עוסקת לגבי מצוות תגלחת נזיר. כתוב ככה, נזיר שגילח ושיער שתי שערות לא עשה ולא כלום, תגלחת צריכה להיות טוטלית מלאה, מגלחת את כל שערות הראש. אם השאיר אפילו שתי שערות, לא גילח. עכשיו בא רבא, בא רבא ושואל, גילח שרת השתיים האלה, גילח אחת ונשרה אחת, האם אני עכשיו יבוא ויאמר, רגע, לא גילחת, גילוח זה לפחות שתי שערות, אתה באת כשזה לא היה מגולח, נשאר שתי שערות, ועכשיו כשגילחת זה לא היה תגלחת, או כן, שאני אבוא ויאמר, כיוון שבזמן שהוא התחיל לגלח היו שתי שערות, ועל ידי מה שהוא עשה כן, אז הוא נותר בלי שערות, כי אין פחות זה פחות משתי שערות. אז מלא, הוא נחשב שקיים מצוות הגילוח. אומרת הגמרא, אמר לי רבה חמיד יפתי לרבינה, נזיר שגילח אחת אחת כמה בעלי לרבה. מה זאת אומרת ילך אחת אחרי זה עוד אחת? ככה זה תמיד תספורת, לא מגלחים את כל הראש בבת אחת. מה, וכי לא פשוט שברגע שעושים אחת אחת זה נחשב תגלחת? אמר לעונה רבינה נבח אמיתית, לא צריכה, לא, מה שהוא בא להתלבט זה כגון שתחילה נשאר אחד מהם ואחר כך גילח את התחום, זה הפוך. ואז מי אמרים נרשתה מיילקה שהוא בא עכשיו יש שרה אחת? עוד אימה עליו גילוח הוא, אין כאן גילוח דמעיקר השיה שתי שערות והשתה כי גילח לא אבי שתי שערות, וממילא זה נחשב, אין, אין, ממילא, כאשר אני בא ואומר שבראש שלו לא יהיו שתי שערות בשעה שגילח, כי כבר נשרה אחת. כשאין בראש שתי שערות, זה לא נחשב גילוח. אומרת הגמרא, הדרפשטה, שיער אין כאן, גילוח אין כאן. מה זאת אומרת? אומרת הגמרא, אי שיער אין כאן, אי מה, כיוון שראשו נטול שערות, אי סיבה שאין עליו יצוות גילוח, גילוח יש כאן, אז הוא גילח, הוא הביא למצב כזה שאין שערות. ממשיכה הגמרא ואומרת, אמר רבא, הרי אמרו בעניין חציצה הן של כלי חרז לפני הטומאה, חבית שנקבע עשה בנקב, וזה נקב שהטומאה יכולה להיכנס, וסתמו השמרים, שמו שמרים וסתמו חצי מהנקב, הצילו. באי רבא של רבא, אגף חציה מהו? אם אדם סתם בטית חצי מהנקב ושיר חצי, האם זה מועיל או לא מועיל? אמר לרב יאמר לרב אשי, לאו משנתנו היא? זה לא הדין שמופיע במפורש במשנה אצלנו? נתנן חבית שנקבע וסתמו השמרים הצילוע, פקקה בזמורה, זאת אומרת הוא סתם את הנקב על יזמורה של גפן, זה לא מוציא עד שימרח בטית, כי אז זה סתום טוב. היו בשתיים שתי זמורות, זה גם לא הצלה מן התומה עד שימרח מן הצדדים שני צידי הזמורות, וגם בזמורה לחברתה. מדייקת מפה הגמרא, טעם הדמרח, טעם שסתימת הנקב בזמורות מועיל כדי מתומה, וכיוון שמרח בטית הלא מרח לא ימרח בטית, לא, זה לא מועל לצימי התומה. שואל את הגמרא, למה עמי? למה שזו יהיה או לא יועיל? מה תגיד, זה לא סותם את השיעור? אבל עכשיו גם כשזה סותם חצי שיעור, אין כבר שיעור. ותאבק היא אגב חצייה. וממילא זה כמו לסתום חצי ביתית, ולשייר חצייה, זה מועיל להציל מן הטומאה. אומרת הגמרא, סליחה? הכי אשתא? אתה משווה את שני המקרים הללו? התם לעניין המשנה וסתימה בזמורות, היא לא מרח לא קאי. אם הוא לא מרחתית, הסתימה לא קיימת, אז מורות טיפול לה. ומצא אותך, אגב, חציה במידה דקאי. כאשר אדם סותם בדבר מתקיים, מתית למשל, קאי, הסתימה מתקיימת לחלוטין. ממשיכה הגמרא ואומרת, ואמר רבא, הרי אמרו גזל חמץ ועבר עליו הפסח. אומר לו, הרי שלך לפניך, בבקשה, ובזה יצא ידי חובת השבה. באי רבא, זה התחבט רבא, נשבע עליו, על החמץ הזה אחרי שנאסר בהנאה, נשבע, זאת אומרת הוא כפר, ומה הוא נשבע בשוב הודעה, מה יהיה על הכפירה הזאת? מי אמרינן כיוון דאי מגנב באי שלום אלי, הלא, מה טובה החמץ הזה, הוא לא שווה אגורה, הוא איסורי הנאה. אבל מצד שני, כיוון שאם יבוא מישהו לגנוב את החמץ, צריך לשלם לנגזר דמים. אם כן, ממונה ככפר. זה נחשב ממונה. עוד אילמה, השתמיה המנח. בזמן השובה, לו החמץ מונח ברשותו של הגזלן. וממילא אין חיוב, אלא להשיב את החמץ בעצמו. אבל אף רבה על מה הוא. וממילא לא כפר לממונה. ולכן הגזלן לא נידון כמו מי שכופר. ממשיך הגמרא ואומרת ככה, מילתא דיבלי לרבא, דבר שרבה התלבט, פשיט עלה לרבה ואמר רבה, שורי גנבת. הוא אומר, לא גנבתי. אז הוא אומר, לא גנבת, אז מה טיבו אצלך? מה עושה אצלך? אז מה? שומר חינם אני. וממילא, אם אחרי זה יגנבו, אני אפתור. אומרת, אני אומר, חייב. הוא חייב משום שבועת כפירת ממון. למרות שהוא לא כופר בזה שהשור הוא של התובע. אבל זה נחשב שבועת כפירת ממון. שהרי פתר עצמו גנבה ועבדה. על ידי זה, הוא בעצם אומר, אם יגנבו, אני לא חייב. שומר שכר אני עליו, אין? ואחרי זה הודע מה? אז מה תגיד עכשיו? חייב, למה? שהרי פתר עצמו מלהיות שבורה ומתה. כיוון שעכשיו, ברגע שמדובר בשומר שכר, הוא פטור באונס. אין? לעומת זאת, אם זה גנוב, אז ממנו צריך להיות חייב, אפילו באונס. שואל אני עליו, אין? ונשבע שלא גנבו, האם גם בזה הוא נחשב כאילו גנב? כן, אומרת הגמרא. שהרי פטר עצמו מתה מחמת מלאכה, כיוון שמתה מחמת מלאכה גם שואל פטור, ואילו פה צריך להיות חייב, ואילו הוא רוצה לפתור את עצמו, לכן זה נקרא כפירת ממון. אלמה, עכשיו מה אנחנו מכריחים מפה? הנה בדיוק על השאלה מה היה קודם ומה עכשיו. אלמה, מפה אנחנו רואים, אף על גב דהקיים השור הרי קיים ברשות הגנב בזמן השבועה. וממילא על פי הודעתו שהשור שלו תובע, כרגע אין כפירת ממון. כיוון דה אם יגנב ממון הקקפה, אם יגנב השור הזה אחרי השבועה, אז מה? יתברר שהשבועה פטרה אותו מתשלום דמי שור. ולכן גם השתנה מממון הקקפה. אז לכן ממילא, אין? כיוון שזה, אז הוא כופר. הכנה מגם פה, אף על גב דה אף רבה על מהור, כיוון דה אם מגנב בי שלום אלה, אם מגנב ממון המעליה, ומאלה השתנה מממון הקרפה. וספר את הגמרא, שיתיב רבה וכאמר לה שמעת, למור אמר את השמועה הזאת שגונב שור, והודה שאולה של טובה, אבל לא טען גנבו, אלא איזושהי תצדקי, אין? בכל זאת הוא חייב על כפירת ממון. זאת אומרת, אמרה, אי תיבה. הייתי ברב רמרם לרבה וכיחש בה, הוא המצא עבדה וכיחש בה נשבע על שקר, משמע שזה דווקא באופן שכפר ונשבע על עיקר התביעה, פרט למודה בעיקר וכופר בדברים צדדים. כיצד? שור גנבת. הוא אומר, לא גנבתי. אז מה טיבו אצלך? אז אומר לו, אין, אתה מחרתו לי. כשאומר, אתה נתתו לי במתנה, כשאביך מחרו לי, אביך נתנו לי במתנה, או אחר פרתי רץ, השור רץ אחרי פרתי, מאליו בא אצלי, או טועה בדרך מצאתי, או שומר חינם אני עליו, שומר שכר אני עליו, שואל אני עליו, ונשבע, והודה. יכול יהיה חייב, האם במקרה כזה יהיה חייב? אומרת הגמרא, תלמוד לומר, וכיחש בה פרט למודה בעיקר, מודה בעיקר וכופר בדברים קטנים, הוא עדיין חייב. אמר לי, אומר לו רבא לרבא אמרם, תדורה, חסר לב, כי תניה היא הברייתא היא, שם מדובר דקמה להילך. הגנב אומר לתובע, הילך השור לפניו, הוא אומר לו, במקרה כזה זה נחשב כאילו יחזיר לו את השור לתובע, ומילא זה נחשב בידיו, וממילא אומר לו, כך תעשה. וממילא ברגע הוא מודה שהשור של התובע הוא נסבר שלא גנוב, אין? אז מחייב שבועה. מתי זה? אומרת הגמרא, כגון דקיימה באגם, השור עומד במקום אחר ואז לא היה תחת הגנב כדי שיאמר הילך, ובמקרה כזה הגנב לא יכול לחשב כמי שהחזיר את השור לתובע, ולכן נשאר השור באחריותו, ומלא בשעה שנשבע שלא נגנב, זו הייתה האמת, ולכן אינני מחייב. עד כאן דברינו להיום לדף יומי נוסף. ושוב נהיה עמכם בעזרת השם כאן מחר באותו מקום ובאותה שעה. בוקר טוב, יום נעים ובשורות טובות.